עכשיו אנחנו עם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, שלום, ערב טוב השר.
שלום.
תחילה על סוגיית רפיח, שאלת ההמשך הלחימה, ראש הממשלה אומר דברים נחושים, ניכנס לרפיח, מצד שני, האמריקאים אומרים, לא ייכנסו לרפיח. אתה כשר, חבר ממשלה, יודע לומר לאזרחים ששואלים, לאן זה מתקדם מכאן?
חד וחלק, תהיה כניסה קרקעית לרפיח, בשונה מהפעולות במרכז הרצועה ובצפון הרצועה, מכיוון שלאורך המבצע שנמשך כבר חודשים, בעצם התנגזה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה במרחב רפיח, אנחנו מדברים על 1.4 מיליון איש, יש צורך בפינוי. הצבא מאוד התקשה לפעול כרגע, כל זמן שהאוכלוסייה לא נעה למרחב מערבי יותר, מערבי וצפוני יותר, ולכן זה בעצם עיקר העיכוב. כמובן שהלחצים שמופעלים הם לחצים מאוד 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 כבדים, אגב אני חושב שהלחצים האלה מאוד לא בריאים, מזיקים למערכה, מעריכים אותה, מקשים עלינו גם במסע ומתן למול החטופים. המדיניות שהחלה להסתמן בתקופה האחרונה, שהייתה שונה מהגיבוי המלא שקיבלנו בתמיכה, היא מדיניות מאוד בעייתית, אבל זה לא אומר שלא תהיה פעולה, חד וחלק תהיה פעולה קרקעית ברפיח עד למיגור אחרון גדודי חמאס.
אוקיי, אז הדברים בהחלט ברורים, תהיה כניסה לרפיח למרות ההתנגדות שאנחנו שומעים בעיקר מאמריקנים ובעקבותיהם משאר מדינות העולם, אולי בגלל השר שיקלי שאין באמת פתרון סופי או מתווה סופי לבעיית הפליטים שנמצאים בעזה. כלומר, אין מי שישלוט אחר כך, אין תמונה ברורה, ולכן העולם אומר, אוקיי, לאן הסיפור הזה הולך?
באקשר לכל מה שקשור בפליטים, הסיפור של הפליטים הוא כדלקמן. קודם כל יש צביעות עולמית אדירה. הרי במלחמה באוקראינה, מיליונים עזבו לכל המדינות שסובבות את אוקראינה, לפולין, להונגריה, למולדובה, ומשם למדינות נוספות. פה יש לנו גבול עם מדינה ערבית ענקית, שממנה אפשר להגיע למדינות ערביות נוספות, והעולם לא דורש, ואנחנו רואים שמצרים יודעת לתת הספקת מזון, אבל לא מוכנה לקלוט ולו עזתי אחד לשטחה, והעולם לא דורש את זה, ובעיניי זה גם כן דבר שהוא בתוך הצביעות הבינלאומית כלפי מדינת ישראל, הוא מאוד חמור. אז האוכלוסייה, למי שחושב שהאוכלוסייה תיעלם, היא ככל הנראה לא תיעלם, אני חושב שאנחנו צריכים לעמוד איתן על זה שאין חזרה בצפון הרצועה עד לסיום הטיפול שם בכל תשתיות המינור והתת קרקע, זה הדבר שאנחנו יכולים לעמוד עליו. במרכז הרצועה ובדרום הרצועה, נכון, לאחר המלחמה, לאפשר לכוחות שהם כוחות מתונים, שהם כוחות פוזיטיביים, כמו איחוד אמירויות, כמו סעודיה, לסייע שם בפעולות שיקום כאלה ואחרות.
טוב, עוד עניינים אחרים שקשורים כמובן לכל המערכה הזו, אלו ענייני המסע ומתן. היום חוזר ראש המוסד לישראל וממשיך לנהל שיחות עם כל מי שרק אפשר. אנחנו לא רואים באמת עסקה אמיתית, רצינית, מתקדמת. בצד השני, בסך הכל מה שאנחנו מגלים כעבור שלושה חודשי מסע ומתן, שהם רוצים לסחוב זמן והם די מצליחים ממש. ואנחנו משחקים לידיים שלהם, הולכים, חוזרים.
לא, אנחנו משחקים לידיים שלהם, מי שמשחק לידיים שלהם מעל הכל, כרגע אמרתי, זה שינוי המדיניות של הממשל האמריקאי. המסר שעובר לחמאס זה שישראל תתקשה לפעול ברפיח, המסר שעובר לחמאס זה ששעון החול פועל כנגד מדינת ישראל, ובעצם ככל שיש יותר לחץ בינלאומי, גם אם זה מגיע ממסרים שמגיעים ממשרד החוץ הבריטי, וגם אם זה מגיע מכיוון משרד החוץ האמריקאי, ככל שהלחצים הם יותר לכיוון ישראל ופחות לכיוון ארגוני הטרור וחמאס, אז בעצם זה מקרים גם על אותה עסקה, שבעצם יש פחות סיכויים לממש עסקה שהיא עסקה רלוונטית, שישראל יכולה לקבל אותה.
טוב, ענייני משרד התפוצות, אנחנו רואים את מה שקורה בכלל באנטישמיות בעולם בעקבות המלחמה הזו, וזה לא שרק כל העולם נגדנו ואנחנו מעטים מול רבים, אלא אנטישמיות מרימה ראש, זה לא רק מוסלמים בכל מיני מקומות בעולם, אנחנו רואים באוניברסיטאות ברחבי העולם מקרים, עוד ועוד ועוד מקרים ככל שחולף הזמן, שבהם יש אמירות קשות, פשוט לפעמים כמעט מעשים אלימים, ואני שואל, האם יש לנו בכלל מה לעשות מול זה? האם אנחנו לא צריכים פשוט להבין שזאת המציאות, להתכנס בתוך עצמנו, לשמור על עצמנו, ולומר לכל היהודים בעולם, תעלו לארץ, אין לנו איך להגן עליכם.
לא, קודם כל קצרה, העירייה מפרטת מכלול הפעולות שנעשות, אני אגיד בקצה המזלגת, הדברים שנעשים שהם, אנחנו א', נמצאים בתקשורת עם קהילות יהודיות, עם כל הארגונים בקהילות היהודיות שעוסקים בביטחון של הקהילות, עוסקים בציוד, בכל מה שקשור להיבטים הביטחוניים, כולל מה שקשור לניטור של רשתות, של טלגרם, של דארקנט, של כל דבר אחר, בכל תקרית שיש בודקים, מבררים, פעם אחרונה זה היה בשוויץ, באירוע דקירה חמור שראה בשבת כלפי יהודי בעל חזות חרדית, אז פונים לרשויות, מבררים מה ומי ומו, ואיפה הבן אדם קיבל את ההשראה, הוא קיבל את זה במסגד, הוא קיבל את זה בבית ספר, הוא קיבל את זה ברשת חברתית, מה הניע אותו לפעולה. זה בצד הביטחוני. הדבר השני, יש הרבה הרבה מאוד ארגונים שעוסקים במה שנקרא ניימינג ושיימינג. קשה להיאבק באנטישמיות כרעיון, אבל אפשר להיאבק באנטישמים, ומי שבאופן פעיל, פועל כנגד יהודים, אגב, אנחנו מרבים להשתמש גם במושג של Jew hater, של שנאת יהודים, שהוא יותר מדויק לתופעות שעליהן אנחנו מדברים. זה יכול להיות מרצים שפועלים כנגד יהודים, אוניברסיטאות שמפלות ולא נוקטות בשום צעדים, ואז למול גורמים כאלה לחשוף אותם לעיני הציבור, ובעצם לקבוע תג מחיר ציבורי למי שפועל בצורה כזו, למול יהודים. גם יש קשרים איתנים עם ממשלות שונות, עם תוכניות שונות שמופעלות בכל מיני מקומות. ביקרתי בהונגריה בשבוע שעבר, פגשתי שם שר חוץ, גם ראש ממשלה, מי שאחראי על היחסים שם עם האיחוד האירופי, ויש איתם גם כן שיתופי פעולה. צריך לומר ששם, בגלל מדיניות הגירה מאוד אחראית, כמעט ואין אנטישמיות.
ובא נשכח שגם המדינות שהן פרו-ישראל, קחת ארצות הברית ומה שקורה שם באוניברסיטאות, הסיפור של אנטישמיות שם לא יורד מסדר היום, עוד ועוד תקריות ומקרים. לא תמיד מדינה שהיא אוהדת ישראל, זה באמת משנה משהו בטיפול שלה באנטישמיות.
צריך לומר שבאופן כללי, גם בארצות הברית, התמיכה בישראל היא לא מבוטלת, ורוב הציבור תומך במדינת ישראל. יש לך כן בעיה גם באזורים שיש בהם מיעוטים, שלפעמים הם עוברים תהליכי הסתה, מכל מיני גורמים אסלאמיסטים של אחים מוסלמים שפועלים חזק מאוד גם בארצות הברית, דוגמה ארגון קר, ויש לך בעיה בקמפוסים, ששם התרבות של השמאל הרדיקלי, תרבות הווק, מסמנת את היהודים כמה שנקרא המדכאים, הלבנים, המדכאים, כנגד הקבוצות המקופחות, ובתוכם גם הפלסטינים. ובתוך האקוסיסטם הזה, האווירה היא מאוד עוינת כלפי יהודים, זה בולט בעיקר באוניברסיטת קולומביה, בהרווארד, ובמקומות נוספים, וזה מאבק מאוד משמעותי. יש שם גם עניינים של מימונים, שמגיעים מבחוץ, מימון קטרי, שמגיע לקמפוסים האלה, וגם על הדברים, גם הדברים האלה מטפלים, בלחשוף את המקורות מימון, בלהבין איך זה מגיע לקמפוסים, איזה ארגון מקדמים הסתה בתוך הקמפוסים האלה. המון 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 פעילות שנעשית גם על ידי הרבה מאוד ארגונים מעבר למשרדי ממשלה פה במדינת ישראל.
טוב, אצלנו כאן אני שומע שאתה בין השרים או בין חברי הכנסת המתנגדים לקידום חוק הרבנים או הרבנות או הרבנים. בוא נשמע רגע קודם כל למה, כי הרי כל חוק כמעט יהיה בו איזושהי שניות במחלוקת, יהיו מתנגדים לכל דבר שתרצה הממשלה לקדם בימים אלה.
קודם כל זה לא דומה לכל חוק. זה חוק שגם לפני המלחמה עורר פולמוס ציבורי נוקב, ולהביא חוק מהסוג הזה שיש עליו ויכוחים עזים בזמן מלחמה, זה דבר לא נכון לעשות, וזה לא משנה אם זה חוק רבני ערים או אם זה חוק אחר. עכשיו לגופו של החוק, אנחנו מדברים פה על 26 עמודים, שבעצם הסעיפים המעניינים מגיעים בשלב מתקדם במסמך, ושם אנחנו רואים שיש יותר ויותר סמכויות לשר דתות, על חשבון הרשות המקומית. למשל, להוסיף תקנים של משרות רב, למשל, שאם רב התפקיד שלו מסתיים בטרם עת, אז הוא יכול למנות, אז אם תוך 30 יום לא מתמנה מישהו חדש, אז השר ממנה.
מה רע בכך?
יש כל מיני דברים. אני חושב שאנחנו רוצים כמדיניות בהרבה מאוד תחומים, כולל בנושא רבנות, לאפשר לרשויות המקומיות שתהיה להם את ההשפעה.
אבל הבעיה, החוק הזה נולד...
את המדיניות שמתאימה, את המדיניות שמה, זו הגישה, זו הגישה שלי.
לא, לגיטימי, עוד פעם, הכל לגיטימי וזה בסדר.
אני א' מתנגד לזה בלי קשר למלחמה, אבל אני אומר, אם עכשיו לא היה את המצב מלחמה, אז אפשר לקיים את הוויכוח, ושלום על ישראל, ומה שהחליטו, החליטו, אני לא על זה הייתי עושה עולה על בריקדות, אבל כשיש מלחמה, זה פשוט לא נכון להכניס עכשיו את הדבר הזה. יש מלחמה, פתחתם את השידור בחלל צהל מהיום, באירועים קשים שמתנהלים פה, אנחנו צריכים לחידות.
אז אני רק רוצה להציג צעד שני ברשותך.
כדי לחנות את כל היהודים, אנחנו צריכים עכשיו להיות ביחד ומוקדם מטרה.
יש רשויות...
וזה מעשית אותנו מהמטרה, זה לא רלוונטי.
לא, ודאי, זה לא אמור להסיט אף אחד מהמטרה, מדובר בסך הכל בחוק הרבנים הראשיים, לא באיזה חוק ביטחוני שקשור למלחמה, וההפך, הטענה אומרת שדווקא בימים אלה...
לא, יש רשויות שלא קשורים למלחמה, אבל לא כאלה שמעורבים עכשיו שערות ובלגן וויכוחים...
השאלה היא כזאת, האם מדינת ישראל היהודית רוצה שבתקופת מלחמה, בכל עיר יהיה רב, גם בעיר שהרשות המקומית לא מקדמת בחירת רבנים?
זה לא מה שמדובר, אין שום סתירה בין זה שיש רב בעיר לבין החוק. לא, השאלה פה זה מעבר סמכויות מהרשות המקומית.
כי יש רשויות מקומיות שלא מקדמות בחירת רב, זה לא בראש מעייניהם, ואז יוצא שיש עיר שאין בה רב שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואי אפשר להאריך את כהונתו של הרב הקודם.
זה לא תורף העניין, זה לא הנקודה.
אוקיי,
זה לא הנקודה.
אני רוצה לדבר על נושא אחרון. כשאנחנו מדברים על הפוליטיקה בימים אלה, אז כולם אומרים לא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה, אבל לגמרי יש פוליטיקה. אתה רואה את הצעדים של גדעון סער, השר גדעון סער, אתה רואה את בני גנץ, ממשלה כאילו רחבה, או אני לא יודע איך לקרוא לה, לא ממשלת אחדות, אבל כל אחד עושה דין לעצמו. זה נוסע לחוץ לארץ, זה אומר כך, זה אומר בית. בעצם הממשלה לא מתנהלת בראש אחד.
תראה, אני לא חושב שזה סוד שגם בתקופה כזאת יש פוליטיקה ושיקולים פוליטיים שנלקחים, וכמובן שצריך שיהיה מזה כמה שפחות, אבל בסוף זה בני אדם. ובני אדם זה פוליטיקה, בלי קשר למערכת הפוליטית הרשמית. כל ארגון יש בתוכו פוליטיקה, בכל מערכת יש בתוכה פוליטיקה, ספציפית למה שקורה כרגע. תראה, אני לא רואה בצעדים שעשה גדעון סער, צעדים שלצורך עניין מקרינים על המלחמה לרעה. אבל בצעדים, בצעד ספציפית עכשיו שעשה בני גנץ, שיוצא למשלחת מדינית לנשיא ארצות הברית, בלי אישור של ראש ממשלה, שזה דבר שערורייתי, זה אירוע...
ומיד אחרי נסיעתו אנחנו רואים שינוי מגמה קיצוני בעמדת ארצות הברית, תוך כדי אמירות שמעוררות פה בחירות כמעט.
שינוי קיצוני לרעה, זה די שקוף מה שיש פה, ניסיון לחתור תחת ראש הממשלה, ניסיון לפגוע בראש הממשלה, ניסיון לחתור לבחירות, ובחירות פירושם גם שיהיה מאוד 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 קשה לבצע את מהלכי הסיום. זה מאריך את המלחמה, זה מכניס אותנו לסחבת, לבחבשת, דבר שהוא מאוד מסוכן למדינת ישראל כולה, בלי שום קשר לשאלות הפוליטיות.
כן, טוב, אלו הם פני הדברים. שר התפוצות, עמיחי שיקלי, תודה רבה על השיחה כאן.
תודה.
כולנו מתפללים ומקווים לימים טובים.
חודש שמח כמה שניתן, ושיהיה פורים שמח כמה שניתן.
אמן.
זהו.
תודה לך על הדברים. להתראות. תודה.